יום ראשון, פרשת תצווה. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור שסיפר מלך בידרמן. לפני שבועיים הוא מסר שיחה בישיבת ישועי שמואל שבברכפלד. בסיום השיחה הוא מספר, ניגש אליו אברך, סיפר שהאח שלו התחתן בדיוק לפני שנה, חודש שבט, תשע"ט. כששבת עלייה לתורה, חתן הייתה מה שמו התאריך שלהם, מתחד לשבט. עלי התורה הייתה בסמדרש הגדול בקרית ויז'ניץ, ושבאותו שבת היה בית הכנסת 10 חתנים, מה שאומר שכל ה10 אמורים לעלות לתורה באותה שבת, ברוך השם, כן ירבו. המנהג אצלנו אומר שיש חתן שמתכונן לעלות לתורה, מודיעים לו באיזה עלייה הוא עתיד לעלות, כדי שבעזרת נשים יוכלו להתכונן כראוי בשביל לשמח ולזרוק סוכריות, פקלח על החתן. והוא מספר שהעליות לתורה התחילו, מכריזים עליית החתן הראשון, בית הכנסת כולו געש משמחה, בעזרת נשים נזרקו סוכריות לרוב, על החתן נרגש, על התורה בוער בשמחה. אחרי זה עלה על החתן השני, לכל ניגוני השמחה שמתפעלים, ואיך לא, לכל עשרות סוכריות שנמתחות ארצה. בקיצור, השמחה הייתה בשמיים, כשילדים רכים רבים מסתרים על הרצפה לאסוף את כל השלל הרב שנזרק עם רומים. ואז הגיע רגע העלייה של אכיל התורה. הגבאי הכריז את השם שלו, אלא שאז קרה משהו לא נעים. נשות המשפחה שהיו בעזרת נשים לא היו מוכנות מספיק, ולא ידעו שכל כך מהר יגיע רגע העלייה שלו לתורה. אז הם ניסו לחפש את הסוכריות בשביל לזרוק, אבל בינתיים הוא התחיל לעשות את דרכו על הבימה, כשאף סוכריה לא נזרקת. לעברו, אחי שלא הבין מה קורה, למה לא נשמע את השמחה מעזרת נשים, ולא שום סוכריה לא מושלכת לעברו. ניסה להרים את הראש למעלה, לסמן שהוא עולה לתורה. אבל הבושה הייתה גדולה. אף סוכריה, לא, או קולות של שמחה, לא נשמעו מעזרת נשים. היה נראה כאילו חתן מנודה חלילה. אחי, הוא אומר, התפלל, התמלא בבושה נוראה, ומרוב צער שהיה לו, בעודו פוסע ככה לעבר ספר התורה, כיסת הראש מהנעימות והביזיון. היה ממש ככה מתח אדיר בבית הכנסת, שכולם מרגישים את הביזיון הנורא שעובר עליו. אחרי התפילה, נגשה אחותי לחתן, אל אח שלי החתן, התחיינה בפניו שימחל לכל הנשים בעזרה שלא סמכו בשמחתך ולא זרקו את הסוכריות, ותברך אותי. ואתה יודע שהרופאים קבעו שלעולם לא אזכה בפרי בטן. אנא ממך, עשה למעני לפחות, ותמחה להם ותברך אותי, התחיינה בבחיות. האח שלי אומר, התרגש מהדברים, מחה לכל אנשים וברך אותה בלב שלם. רבותיי אומר, לפני שבועיים, ביותחת שבט תש"פ, יום רביעי, לאחותי נולד בן. בדיוק באותו תאריך של הביזיון לפני שנה, לא יאומן כנגד כל הרופאים. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על ידי פיומי. הגמור שלנו אומר, את ברוך הסדף נמחת, לכל השם הממלוכו, זו מלחמת המולק. כותב המערמשיק, שאנחנו חייבים במצווה הזאת לקרוא בציבור פעם אחת בשנה, ואתם אומרים, אז כתוב בגמור באלו מציאס, שעבדה שתקחת ביוד בית חודש, וגם מלמד נגזר גזירה שבתוך יוד בית חודש ישתקח. כדוע דעת תחסם סויפר, שהובא במערמשיק, שבשנה שלפני שנה מעוברת צריך לכוון על ידי לצאת בידי מצוות שכירי לסמכי הסמולים, כפרשת קיצץ שלפני השנה המעוברת. ובמועדים וזמנים, הביא מאגרי ולץ, דעת רבה, מהכתוסף החושב מוכרח שלא צריך להיזהר בזה. משום שבשנה המעוברת, החודש הנוסף הוא חלק מהשנה והטבע כפוף לתורה, בזמן השכחה הוא ג' חודש. בגמור בבסרה, דף מבוב, אז הגמור אומרת שם, המולק סימון, שזה ראשי תיבות של הדינים שמובאים לאחרי זה. רבים תמו על זה. המולק שנצוונו למחותו מוזכר כך לסימן. אז יש שתרצו שזו המחיית המולק הטובה ביותר. לימוד התורה הקדושה. וביייבת, תראה, שכתיבת לא, הסמוכה לתשכח, לא היא תשכח, הטעם של האוטיפחו שמפסיק בינה לבין טבס תשכח. דיינו שלפעמים זה לא, ואז הכוונה שאסור לשכוח את מעשה המולק, ולפעמים זה דווקא תשכח, שזה בא לשמש אותנו, לדברי תורה, ולזכור את סוגיות השעס, שאז דווקא ראוי שתשכח את מסע המולק, ותשתמש במילה הזו לצורך של לימוד התורה. הקרובה, בזוי סתיו. ואנחנו ממשיכים עם האיש שהחזיר אלפי עבודות לבעליהם. סיפורה המדהים של הרב גרשון מרקוביץ, תושב ארנוף, יצא לפנסיה והתחיל לצבור זכויות בהיקפים בלתי נתפסים. דברים נפלאים שכתב הרב לוסטיגמן ידידינו. כולנו זכינו, מתחיל את המאמר שלו, לקיים כמה וכמה פעמים מצוות השבוע סבדה. סביר להניח שאף אחד מבין הקוראים לא זכה להיעדר בה כל כך, כמו שמהדר בה הרב גרשון מרקוביץ, תושב ארנוף. כשנחשפנו לפעילות שלו, נדהמנו. פנינו אליו, ביקשנו לשמוע מעט מהפעילות, שתף לנו בשמחה. בהמשך גם הסכים שנפרסם את הסיפור כדי לחזק אחרים, להראות שמי שמאוד רוצה, יכול לאסוף זכויות אדירות בהיקפים עצומים, הוא רק מוכן להשקיע מספיק כדי לזכות בהם. הוא אומר, זה התחיל לפני יותר משנה. אני חבר בקבוצה של תושבי ארנוף, מקבל הודעות באופן שוטף על עניינים שונים, מהנעשה והנשמע בשכונה. בין היתר, ראיתי שמדי פעם מודגנים בקבוצה נתונים מדהימים. אנשים שהזמינו חבילות בדואר מהארץ, מחוץ לארץ, פשוט שרחו ולא באו לקחת אותם. או המכתב לא הגיע אליהם, או שהגיע הודעה שיש חבילה אבל ההודעה נעבדה, נשכח, או סתם שכחו. כך אומר, נוצר מצב שמדי חודש נשארות מאות חבילות בדואר ואין להם דורש. אחרי תקופה ארוכה, הדואר מחזיר אותם לשולח, מי שהזמין את החבילה עלול לספוג נזק כספי או עוגמת נפש גדולה. אחת העובדות בדואר, הוא אומר, שי קרם לב יהודי חם, מפרסמת כל פעם תמונות של כל החבילות הנשכחות, וחברי הקבוצה מתבקשים לזהות ומכירים את השמות המופיעים על גבי החבילה, להתקן אותם, להזכיר להם שיש להם חבילה בדואר. הוא אמר, אני זיהיתי כמה אנשים, הודעתי להם, כל כך שמחו, הבנתי שבעצם דואר שבע סבידה אמיתית. החלטתי שצריך להחזיר עבודה גם לאנשים שאני לא מכיר באופן אישי, פשוט התחלתי מלאכת איתור של כל אחד מהשמות שמופיעים ברשימה. עובד בדואר מפרסם את התמונות כמעט כל שבוע, לפחות 3 פעמים בחודש. חשוב לציין אותה לשבח, זה בית דואר היחיד בארץ שעושה כזה דבר. מקומות אחרים, העובדים עושים את המוטל עליהם, שגרים את החבילות חזרה לשולח, בלי להתאמץ יותר מדי. אבל היא כן מתאמצת, ומפרסמת, ואני ממשיך משם. במשך שנים רבות הוא מרוותי כאיש תיקונים ושיפוצים. הייתי עושה תיקונים בהרבה בתים, עבדתי רק בארנוף, כך שיצא להכיר המון המון תושבים בשכונה. נצבר אצלי מאגר נתונים גדול של התושבים, והשתמשתי בו כדי לחפש את בעלי החבילות. הוא אומר, זו עבודה לא קלה, מדובר בכ-100 חבילות כל פעם, ואני בא לזה שעות ארוכות, מחפש שם שם. ההצלחה בהתחלה לא הייתה גדולה, אני מצליח לאתר כ-20% מבעלי החבילות באופן ישיר, מעדכן אותם בזה שהחבילה שלהם מחכה להם בדואר. ומה עם 80% הנותרים, חבילות שהולכות לאיבוד? אז הוא אומר, לא, אחרי שמצאתי בכוחות עצמי 20%, סייעתא דשמיא, אני פונה לעזרת הציבור. אבל קשה לבקש מהציבור שיעבור על כך הרבה תמונות, ויקרא כל אחד מהשמות. לכן אני מרכז אצלי את כל השמות, עושה מהם קובץ מסודר עם כל הפרטים היהודיים על כל אחד מהנימנים של החבילות העבודות, ומפרסם את זה בכמה קבוצות. בנוסף יש רשימת תפוצה רחבה מאוד במייל, 3,000 מיילים של דוברי אנגלית שגרים בארנוף. וכך אני מפרסם, כבר מבקש שכל אחד יבדוק את הרשימה לראות אם יש לו איזה חבילה או למישהו שהוא מכיר. בתוך ימים אחדים רוב החבילות הוא מהר משודחות לבעלים שלהם. אנשים פונים אליי, אני שלחת את מה של החבילה, הפרטים מופיעים והם מגשים לדואר לקחת אותם. בדרך כלל הוא אומר, יש לנו כ-90% הצלחה באיתור הבעלים. כ-10% מהחבילות מוחזרות לשולח נאבדות למעשה, וזה חבל מאוד. אנשים מגיבים התלהבות, שואל אותו, יודעים להעריך את ההשקעה? אז הוא אומר, אני לא יודע אם אנשים יודעים כמה שעות העבודה זה מצריך, אבל הם בהחלט מתלהבים ומודים לי מעומק הלב. אני כל הזמן מקבל מכתבי תודה וטלפונים נרגשים מאנשים שפשוט שכחו שהזמינו חבילה, או זכו שהזמינו, אבל לא ידעו שהיא כבר שם, פשוט לא קיבלו שום הודעה על זה. כשאני שולח להם תאונה של החבילה הנטושה, זה עוזר להם לא רק לדעת שיש חבילה, אלא גם לקבל אותה. אם יבוא מישהו בלי שום נתונים ורק יגיד שהוא חושב שיש חבילה, זה לא יעזור לו, העובדים צריכים לדעת באיזה מדף החבילה, איזה תאריך הגיע וכו'. אבל כשיש להם את התמונה זה קל הרבה יותר. לסיום הוא שואל את הרב לוסטיגמן, מה המסר שאפשר ללמוד מההשקעה הזאת? זאת אומרת, בשביל מצוות וזכויות צריך להתאמץ קצת. מי שרוצה להרוויח צריך להשקיע, והיום יש כל כך הרבה אפשרויות לעשות חסדים עם אנשים שמאמץ קטן יחסית לעומת הזכויות האדירות שאפשר לצבור באופן קבוע. ואנחנו ממשיכים עם כל העם. המניין המיוחד שזכה לנס מיוחד. סיפורה המדהים של בעל המעשה ככתבה וכלשונה, זה התפרסם בגיליון הקדישך מתוך כתיב הקהילה. בדור שלנו, הוא אומר, יש הרבה התעוררות בעניין חומרת הדיבור בבית הכנסת, בפרט בזמני התפילה וקריאת התורה, אבל בבית הכנסת שלנו, הוא אומר, יש אנשים שמתקשים בזה, ומסורכים כאילו בית הכנסת הוא מקום מפגש עבורם, ואין יד הרב או הגבאים חזקה מספיק לעקור את הנגע הזה מתחת השמש. אני, הוא מספר על עצמו, שקשור מאוד לתורה של התוססיונטו, שתקן את המשבח המיוחד, מי שמונע את עצמו מדבר בתפילה, כן, אחרי שגילו לו, מהשמיים שגזרות תח ותת נגזרו בעקבות זה שדברו בית הכנסת. אז אומר, התייעצתי עם הגויין הצדיק רגלי רבנוביץ' שליטה מה לעשות, שהרי כידוע, מדברים בית הכנסת, זה מעכב את התפילות של הציבור כולו, וזה מלבד הברכות שמפסידים. אז הרב יעץ לי לפתוח בבית מניין לקבלת שבת ומאירים, ופעם בחודש כל שבת מברכים, לעשות גם מניין של שחי ומוסף בכלי הבית, לכל המעוניין לזכות בתפילה כהלכה. התחלתי עם עניין מצומצם כמובן באישור בית הכנסת, שגם לא חורה המצב ולא מצליח לעצור את הנגע. ולאט לאט המניין מגדל, הלך וגדל. בשבת סבוכים התחילו להגיע מניין גדול ומכובד של כ-80 איש, חלקם מנכבדי הקהילה שבחלו בדיבורים במקדש מעט. הסיפור אומר, זה רק ההקדמה. הסיפור שאני רוצה לספר, זה היה בשבת סבוכים, חודש אדר. התחילו לרדת גשמי ברכה, דיפה קטנה שהייתה במרתף, הלכה והתפשטה, עד שממש ירד גשם, תוך מקום התפילה. וכמויות כאלו שלא היה ניתן לפזר כמה קרות וספלים בשביל לצבור את הגשם. ירדו גשמים בתוך חלל הבית. השעה הייתה כבר 7:45 בבוקר, בשעה 8 המניין אמור להתחיל. אין דרך להתפלל כזאת צורה. שלא לדבר לפתוח ספר תורה, לקריאה, שמיים אמור לנצל אותו. הוא אומר, עמדתי בחדר, אמרתי, ריבוני שלא אלוהים, אני אקבל באהבה את הרצון שלך, ואם ככה הרצון שלך, אני לא מערער אחריך. כל המניין הוקם למען שמך הגודל, לעשות לך נחת רוח, שלא מדברו בשעת תפילה בכלל. וכל מי שמגיע, מגיע כי אכפת לו מכבוד שמיים. אנא, ברחמך הרבים, בזכות התססיונטב, תעצור את הגשמים מלדלוף למקדש מעט הזה. הוא אומר, רבותיי, באותו רגע הפסיקו הגשמים, רוח חזקה נשבה בחוץ, בשעת כל שאריות המים, ובתוך רגב השעה היה זכר לגשמים שירדו בכל החדר. הוא אומר, גרפתי את המים מהרצפה, ומהגג לא נדפה אפילו טיפה אחת. אנשים התחילו להיכנס לבית, למניין הטקסטנטר. באותה תפילה הגיעו כ-75 מתפעלים שלא ידעו על כל מה שהתחלל באותו חדר רבע שעה קודם להגעתם. 10 דקות אחרי שאחרון המתפעלים יצא מהתפילה, שוב התחילו הגשמים לרדת. כל החלל המשיך לדלוף כמקודם. אומר, ראינו בחוש שהנס היה בזכות המניין המיוחד. כמובן מציין שבעקבות זה שאנשים החשובים בקהילה הצטרפו למניין, התחילה סערה של משהו בתכנסת, לא סערה של גשם, אלא סערת רוחות. רוחות של אנשים שכאבו את המצב. והרב מקבל יותר כוח והשפעה לשנות את המצב בתקווה לחזור להתפעל בקרוב בית הכנסת הגדול עם כל הציבור שיתפר לשמור על שתיקה יפה משעת התפילה. ואנחנו ממשיכים יום הדילולה. סדוקו תציל מאובס. לא, זה לא יום הדילולה, סליחה, זה משהו אחר. בעיצומו של סדר אחר צהריים, בהיכלה של ישיבת פונימית שמעתירה, נכנס יהודי זר עם מבט אומלל, לבוש מרושל, התחיל להסתובב. כל עומדים בהיכל היו שקועים בסוגיה הנלמדת, אף אחד לא שם לב לקיומו של איש, אני רק כקבצה לכל דבר. אני רואה שהוא מחפש בעיניים מישהו, משהו. טוב, בסוף נחו העיניים של אותו יהודי על איזה אברך, שאני רואה אברך מבוגר חשוב, שהיו הרבה באו לדון איתו בדברי תורה. המראה שלו, כי יהודי תמיד חכם, והוא הניח שרבים מכבדים אותו אברך, ולחפים לו לחברות, אז הוא החליט גם. הוא החליט לפנות לקש ממנו עזרה לא שגרתית. הוא פנה אליו, ביקש ממנו להתלוות אליו במסע קיבוץ נדבות בין אברכי הכולל. ברגע הראשון יודענו אברך טעה אם הוא שומע נכון. הוא אברך מכובד שמעולם לא פשט יד. פשוט ילך ויסתובב בכולל בקש את רחמי חבריו לאדם זור שלא מכיר. האם מוטלת עליו חובה כזו? האם זה הגיוני בכלל שיעשה עכשיו סיבוב חצי שעה ובקש נדבות? למען יהודי זר ומוזר שהולך לצידו. בהתחלה הלב אמר לו לא, אמר להגיד לא, אבל רגע לפני שזה יצא מהפה התחילה להתחולל מלחמה. אולי כן, אולי אני יכול לעזור לו, אולי הסיבוב שלו איתי יניב תוצאות רווחיות יותר עבורו, ואולי הוא אומר, נזדנה לי זכות לעשות חסד, גם אם דורש ממני מחיר אישי מסוים. טוב, חצי דקה חשב, ואז הוא החליט, באומץ ובגבורה, נתן את היד, וזה יהיה אותו יהודי זר, והתחיל להסתובב איתו בין לומדי הכולל. הסיבוב לקח חצי שעה, אותו זר הושיט ידו לכל עבר לקושש שמועות, שאחד מחשבי האברכים, בכולל מלווה אותו, מגבה אותו, תומר בו, מייצג את דברה באוזני החברים, מסייע לו לגייס סכום כסף נכבד. ובסוף היהודי הזר, הודה בחום לאברך שסייע לו, נתן את סכום הכסף שקיבל והלך לו לדרכו. גם האברך שסייע לו יצא בסוף סדר הלימוד לבית שלו כשהתחשת סיפוק עומד אותו. אבל עד שהוא הגיע הבית הוא כמעט ושכח מכל הסיפור, זה נראה לו שכאן זה יסתיים, אבל זהו, שממש לא. עד מהרה הוכח לאברך שהיה זה חסד משתלם במיוחד. כשהוא הגיע הביתה קדמה את פניו המולה ביתית רגילה, תינוק זוכה מכאן לשם, ילד מתרוצץ עם צעשויים בידו. סיבה שטרם ברורה עד היום, החליט הבן שלו, הילד של באותו אחר צהריים, להזיז את השולחן של הסלון מהמקום, ולמקם אותו במרכז הסלון. מעולם לא עשה את זה, בכלל גרירת שולחן סלון כבד לא נחשבת לאחד מהשעשועי הילדים הנפוצים. אבל בכל זאת, בדיוק היום הוא החליט לעשות את זה. האברך מבחין בסלון שהוא מבולגן, שולחן לא במקום, ומילא גם הכיסאות לו. חושב מה קרה היום. מדוע נהפך הסלון בעיצומו של יום שגרתי? רגע לפני שהוא פונה לברר את העניין, נשמע בום קולני, הארון הגדול בסלון התמוטט ונפל, התפרק מעבדתו רבת השנים וקרס כמו מגדל קלפים. הישר לאיפה? ליבו של האברך נדם לרגע, הוא מתקף חלחלה, רגע, התינוק זחל כאן לפני רגע, הארון קרס אליו ושם מרחם. אבל לא, אהרון אכן היה אמור לקרוס הישר על התינוק, אבל השולחן בדיוק עמד שם. לראשונה אי פעם, מסיבה שלא ידעו עד עכשיו, עמד השולחן שלו במקום והגן על התינוק שזוחל תחתיו. איש לא ידע למה, איש לא הבין איך, איש לא בקש מהילד להזיז את השולחן. בטח שאף אחד לא ציפה שאהרון יקרוס, אבל זו המציאות שיצר מלך מלך המלוכים. הוא שלח את הילד להזיז את השולחן, להקדים רפואה למכה של קריסת אהרון, והתינוק זכה בחיים חדשים במתנה. האברך רז וחיבק את הילד שלו, רק מאוחר יותר הבין והפנים איך שהוא סיפר בעצמו. מה שאמר שומר במסכת רוחס, דף חוסכי, שהצדקה פועלת כתשלום שוחד כביכול, ובו רואה למלאכת את הדין. אני אומר כי כן, בזמן בו שהתמסרתי ליהודי אחר לקבץ נדבות לפרנסתו, נח הרוח על הבן שלי להזיז את השולחן. אז זאת שולחן שהציל החיים. הנה כי כן, החסד והאחרים שיהודי עושה, יותר ממה שהוא מיטיב בזה עם זולתו, הוא מיטיב עם עצמו. לא תמיד רואים את זה בעיניים, לפעמים לוקח זמן להבחין בזה, אבל תמיד תמיד עשיית חסד משתלמת, מעוררת החמש המים ומשפיעה טובה וברכה. זה פניני פרשת שבוע משפוט עם שבוע בגילון אלו של יצחוק פרשת סטרומן. ואנחנו משכים רבותיים דפעמים בהלוך, אנחנו עושים בשעה טובה בסימן טוב סמך. אלו מלאכות בהכנת המצות חייבות לעשות לשמו. האם קטן יכול להשתתף באפיית מצות שמיועדות לכל המועד? כך ולא דומיינים מעניינים, יכולים ללמד היום בדף עמים בהלוכה ולשמוע בשלוחה אחת בשור מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו תנאי הדף עמים בהלוכה. נאמר בתורה, ושמרתם את המצות, דרשו חז"ל שמצווה לשמור אותם שמרה יתרה לשם מצוות אכילת מצה. דהיינו שהמצה הנאכלת בליל הסדר בשם מצוות אכילת מצה צריכה להיות שמורה מחומץ לאורך תהליך ההכנה לשם המצווה. ולכן את אישה תבצק למצות שמיועדת לקיום מצוות אכילת מצה בליל הסדר ולתאפייה, לא מבצעים על ידי גוי שלא מחויב במצווה, וממילא לא ראוי לכוון לשם המצווה. כך גם לא לבצע על ידי ישראל חרש שתי או קוטון, שאין בהם דעת לכוון לשמור. מנהג ישראל להקפיד על הדינים האלו בהכנת כל המצות שמיועדות לפסח. מחובת הכנת מצות המצווה ושמרה מחרימות לשם מצות מצווה נחלות על אישה, רידוד הבצק והפייה. ולכתחיל לחובה להקפיד על זה גם בניקור המצה בגלגלי השיניים, הרדלך והמקדו. מחלקו הפוסקים מנוגע לתחינת החיטים, אם נכללת בחובה זו של שמרת המצות ועיסוק בבצק שהמטרה שלו רק למניעת חימוץ, לא נחשב כחלק מהכנת המצב בימים אלה, אין חובה לעשות לו שם מצווה. צריך להציל על כל שלבי הכנת המצב, מהקצירה ועד האפייה, שיעשו לשם מצוות ניסה. והגאון הקפיד את זה בהכנת כל המצות שמיועדות לפסח. ולא רק אותן מצות של סדר או עכשיו, כזאת. לדעת פוסקים רבים לא ניתן לקיים במצות מכונה את מצוות אכילת מצה בליל הסדר, כבר שפעולת המכונה לא נחשבת לשמור, גם כשמופעלת על ידי אדם. ויש אומרים שפעולת המכונה מופעלת, שמופעלת בידי אדם נחשבת כעשייה לשמור. יש מהפוסקים שסברים שגם, אפילו שבנוגע לדינים אחרים אפשר להחשיב פעולת מכונה כעשייה לשמור, אין להקל בזה בנוגע למצות מצווה, ושראוי להימנע מאכילת מצות מכונה גם בשאר ימי הפסח. יש שאסור לאכול את המצות מכונה בטעמים שונים, תחמות הבצק, קשיים מניקיון המכונה, אבל ייתכן שמכונות בזמננו ישתנו הדברים, וכמובן שיש כאלה שמתירים. עד כאן מניין דפנים בהלכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. בלישת הבצק למצות, אין להשתמש בכלי לישה שיש בהם סדקים או שקעים שלא ניתן לנקות אותם אחרי הלישה. צריך להקפיד על זה גם בנוגע למשטחי הלישה והרידות. אם הבצק של המצות רך מדי, וצריך להקשות אותו, אין לעשות זאת על ידי הוספת קמח לבצק כנהוג בשאר ימות השנה, אלא על ידי הוספת בצק השם. את לישת הבצק למצות לא עושים במקום שעשוי להתחמם, וכגון במקום שהשמש זורחת, או בסמוך פתח התנור, בדיעבד, אם יודע שהבצק כן התחמם, המצה אסורה באכילה בפתח. הוא כדרכנו נפליג מאה ימים אחורה, אני זוכר מה שאמרנו בקצרה באותו יום, על מי נאמר בזוהר הקדוש, שגופו קודש ונשמתו קודש קודשים. אז מדאורייתא חמץ שיתערב בדבר היתר, דינו כשאר האיסורים, שלא עושים את התערובת, אלא בכדי נתינת טעם, דהיינו שאם כמות היתר היא פי 60 מהאיסור, אז הוא בטל. אבל חז"ל החמירו באיסור חומץ, שלא יתבטל בתערובת, דהיינו שאפילו משהו ממנו, שאינו נותן טעם בתערובת, אוסר את כולם. והפויסקים הביאו דברי אריזל, הנזהר בפסח מאיסור חומץ, אפילו במשהו, הובטח לו שלא יחטא במשך כל השנה. כן זה אמרו חז"ל בזוהר, ביחס לאיסור חמץ, שכל המאכלים והמשקים כולם שמורים, ומי ששומר אותם החמץ ושעור, גופו שמור מצורו למטה ונשמתו למעלה. משום אומר הזוהר שהרי גופו נעשה הקודש ונשמתו קודש קדוש. דף היום איתנו דף, למה אומר אורח טוב, ואיזו ברכה מברכים על קוף, ומדוע נהפך יריבו של רב ששת לגל עצמות. כך ועולות עושים מעניינים, למד היום מסכת ברוכז, דף מנחת. ולקראת שם החפי צמחה עם חובץ חיים יומי, האם מותר לומר שהדרשה של פלוני הייתה פעם לא מי יודע מה? חסיף שלמד היום מסד הלמוד היומי בחובץ חיים, כלל בייס, סעיף את בייס, חובץ חיים מעורר על מכשול מצוי שאחד דורש בבית הכנסת, מרצה בכנס, רם עשר שיעור בישיבה, ראשי בשיעור כללי. אז מצוי שהשומעים מתירים לעצמם להחליף דעות, לספר לאחרים על טיבו של הדורש, אין מה לשמע ממנו, מדבר משעמם. היינו אומרים שאולי, כיוון שהדרשה נאמרת באפנט לא עושה, אז אם אלה זה עתיד להתגלות, ואין איסור לחוות דעה שלילית. אבל כתב רבות חיים שעל פי דין זה לשונו הרי גמור, בגלל שלא מצוי שתהיה דרשה, שכולם יסכימו להפה אחד לטוב או לרע. זה תלוי בשומע. אז אם אלה בכלל לא שייך לומר שזה יתגלה. בנוסף הוא אומר, כל מה שמותר בבעיה בית לא עושה, אסור לעשות בזה אפילו טבעה אחת יותר ממה שעשוי להתגלות. ומניין שגם שאר שומעים יתבטאו באותו אופן על הדרשה. ואסור גם להתאים את הדברים שזה יהיה בזגנות. אז אם כן אומר הרב חיים, אין אפשרות לחוות דעה שלילית או דרשה. לבד איסור לשנור כתב הרב חיים, שגם עצם זה שהוא מגנה תלמיד חכם, יש פה ביזוי תלמיד חכם. הביאור מסוף מביאים מזה מדברי הרב חיים במקום אחר. שהוא אומר שטעות לחשוב שדין ביזוי תלמיד חכם זה רק על אלו שחיו בזמן הגמרא. תלמיד חכם אומר זה לפי הדור, וגם בזמננו, אחד שיגיע בתורה, אז הוא נקרא תמיד חכם, יהיה אסור לבזה אותו. המבזה תמיד חוכם, אפילו שלא יהיה בפניו, חייב נידוי. חיים כן אין כאילו עושה בזה, שכמובן שזה ביזיון התארה, אז כל שמוחזק תמיד חוכם, אז יש בביזוי שלו משום ביזיון התארה. בהגאוי מרחיב החובץ חיים, שבדרך כלל, אלה שצוחקים על הדרשני, אז הם כבר מוסיפים עוד שקרים ומקצינים את הדברים. יש כאלה שאומרים שהוא סתם עושה את זה בשביל כבוד, כסף. מאיפה יודעים? גם אם כן, הוא אומר, זה מה שבזמן שהוא דורש, הכוונה שלו להשמע דברי מוסר ולהשפיע על השונים. על פי רוב, אומר, אלה שצוחקים, אומר רבות חיים, זה לא אנשים עם יראת שמיים בדיוק. אז גם יכול להיות שמדברים מתוך שנאה ותככים וכולי. נו, אז אחד רוצה לשאול איך הייתה הדרשה, אז מותר או לא? אז בבור מוסף מביאים שיש כתבו שאין בזה משום לפני עבר, כי אין ודאות שהנשאל יגנה את הדרשן. יש כתבו שמכל מקום לא ישאול את זה אדם שהוא לא ירא שמיים, שאלו לגנות אותו משום אבק לשנורר. בנידון נוסף, האם מותר לומר שהדרשה של פלוני הייתה בעלה תוכן מועט, או ששירוקו עליה הפעם מוצלח פחות משאר הפעמים? יש כתבו שיש בזה לא שנורר, אפילו שמדבר רק על הפעם הזאת, בכל מקום. דברים גורמים צהל לדרשן, כמובן ברמב"ם, שגם דבר כזה בכלל לשנורי. ולקראת סיום, לסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרמב"ם מלכות סוכה אומר, השמחה שישמח האדם בעשיית מצווה ובאהבת הקל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. כל המונע עצמו משמחה ראוי לפרע ממנו, שנאמר, תחת שעולה שמתכחו בשמחה ובטוב לבו. מי שאני אומר שם לפני, בגלל ששמחה של שאר הדברים קטועים בדברים בטלים שלא קיימים, אבל שמחה בעשיית המצווה היא השמחה האמיתית. שתדל רבותיי לקיים את המצווה מתוך שמחה, שערים זוכים לעשות רצון השם, ראוי לנו לשמוח שמחה אמיתית. עד כאן דברנו אליהם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובשמיות, כל טוב ושבוע טוב.